שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום הדף מ"ו במסכת חולין, נתחיל בשליש העליון של עמוד א', נסיים בשורה החמישית בדף הבא, השיעור היום יהיה 13 דקות. לפני שנתחיל, כרגיל הערה, אין לנו דרך לפרסם את השיעורים חוץ מהעזרה שלכם, תשלחו את השיעורים לחברים, למכרים, למשפחה, לרבנים, לתלמידים, כל מי שלומד או רוצה ללמוד דף יומי, פשוט תשלחו לו את הדרך שבה גם אתם שומעים את השיעור, ובואו נתחיל. גם היום אנחנו ממשיכים לבאר את סוגי הטריפות במשנה, נחלק גם את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על ניטל הכבד, בחלק השני על ריאה שנקבע, ובחלק השלישי נראה אוסף של דינים נוספים לגבי הריאה. אז נתחיל בחלק הראשון, ניטל הכבד. אם כל הכבד ניטל, הבהמה טריפה. עכשיו, מה אם חלק ניטל אבל חלק נשאר? אז מהמשנה שלנו משמע שמספיק שנשאר משהו, זה בסדר. לעומת זאת, במשנה בנ"ד משמע שצריך שישאר כזית בשביל שזה יהיה בסדר, ואומרת הגמרא, זה באמת מחלוקת עניים. רבי שמעון ברבי הוא כמו המשנה שלנו שמספיק כלשהו, רבי חייא הוא כמו המשנה בנ"ד שצריך כזית, זה לפי הפירוש הראשון ברש"י, וזה השלב הראשון. בשלב השני, הגמרא מניחה כמו רבי חייא שבאמת צריך כזית, ומביאה מחלוקת בין רבי זיירא לרבד אבר אבא, איפה אותו כזית צריך להיות. האם צריך כזית סמוך למראה, או שצריך כזית סמוך למקום החיות של הכבד, כלומר למעלה. כרגיל, תראו בגמרות עם התמונות, אפשר לראות בדיוק למה הכוונה. בכל אופן זאת מחלוקת, ובערב פאפה וכרגלו משלב בין שתי הדעות לחומרה, ואומר צריך כזית גם פה וגם פה. זה שלב שני. שלב שלישי ואחרון של החלק הזה, זה שגמרא מביאה אוסף של שאלות לגבי אותו כזית. מה קורה אם באותם שני מקומות שאמרנו שצריך כזית, אין ממש כזית שלם מרוכז ביחד, אלא חלקים חלקים שביחד זה כזית, ומה קורה אם זה לא גוש כזית, אלא מרודד, כלומר איזשהו פס שטוח או רצועה, כלומר איזשהו פס ארוך וצר, ועל כל זה הגמרא נשארת בתיקו. ושאלה אחרונה שעליה דווקא כן נענה, זה ששואלת הגמרא, מה קורה אם הכבד נדלדל, כלומר ניתק קצת אבל עדיין קצת מחובר, האם זה טרפה או לא? אומר רבי ימי, מה השאלה בכלל? הרי אמרנו, מה שקובע זה כזית. אם יש כזית במקומות שאמרנו, כשר, ולא אכפת לי ששאר הכבד נתלש. אם אין שם כזית, אז זה טרף. הכל תלוי בכזית. זה היה שלב שלישי, ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי ניטל הכבד. החלק השני מתחיל שבע שורות לפני סוף עמוד א', והוא עובר לטרפה הבאה במשנה, וזה ריאה שנקבע. כלומר, שיש נקב בריאה, אפילו נקב כלשהו, זה מטריף. זה המשנה. עכשיו את הגמרא נחלק לשלושה שלבים. השלב הראשון זה שהגמרא מביאה שתי דעות לאיזה מהשכבות של הריאה המשנה התכוונה. כלומר, הקרום החיצוני של הריאה בעצם מורכב משתי שכבות, זה נקרא העליון והתחתון, והשאלה היא האם נקב בעליון, כלומר בשכבה החיצונית, גם אם זה לא נקב גם את השכבה הפנימית, האם זה מטריף? אז דעה אחת אומרת שכן, גם החיצוני מטריף, דעה שנייה אומרת לא, צריך נקב גם בפנימי, אם זה רק בחיצוני, האוויר לא יוצא החוצה, כי הפנימי מספיק בשביל להגן על האוויר, ולכן הבהמה לא תמות והיא לא טריפה. אלה שתי הדעות בשלב הראשון, והגמרא מקבלת בפועל את הדעה השנייה שאמרנו, שאם זה נקב רק בחיצוני, היא לא טרפה. כמו שבאמת אומר רבה, שריאה שאיגליד, כלומר שיש לה נקב רק בחיצוני, היא קשרה, זה שלב ראשון. שלב שני, אומרת הגמרא בסדר, אם זה רק בחיצוני, ברור שהיא לא טרפה. אם זה נקב שחוצה את שתי השכבות, ברור שהיא כן טרפה. אבל מה אם זה נקב שהוא רק בפנימי ולא בחיצוני? למשל, אם הבהמה שאפה לתוכה איזשהו קוץ, והקוץ עשה נקב מבפנים בפנימי ולא בחיצוני, לגבי זה גם יש מחלוקת, רווחה ורבינה, אחד אומר טרף ואחד אומר לא, וגם כאן הלכה היא לכולה שזה לא טרף, כלומר למסקנה, רק אם זה נקב שהוא גם בחיצוני וגם בפנימי זה טרף, זה שלב שני. השלב השלישי זה שגמרא מוכיחה את מה שרגע אמרנו, וזה מרב יוסף. שרב יוסף אמר שאיך בודקים את הריאה, מנפחים אותה, ובודקים האם אוויר יוצא. איך בודקים? מנפחים כאמור, ואז מקשיבים. אם שומעים איזשהו רעש של אוויר כזה כמו אוויר שיוצא מגלגל, אז שמים קצת רוק מעל הנקודה ששם שומעים את הרעש, או אם לא רואים בדיוק מאיפה זה, אז מכניסים את כל הריאה לכלי של מים, כמו שבודקים היום פנצ'ר. אם רואים שהרוק ששמנו מפעפע או שיש בועות במים, אז ברור שיש פה אוויר שיוצא וזה טרף, כי זה נקב גם בפנימי וגם בחיצוני. אם לא רואים כלום אבל עדיין שומעים אוויר, מסביר רב יוסף, אין מה לדאוג, זה כנראה חור רק בפנימי ולא בחיצוני, והרעש שאנחנו שומעים זה שהאוויר עובר מהפנימי אל השכבה החיצונית, וזה בסדר גמור. אז הנה מכאן ראיה שאם זה נקב רק בפנימי, זה לא טרף. בזה הגענו בערך לשליש העליון של עמוד ב', ועד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי של השיעור זה אוסף של הלכות של רבה לגבי ריאה. זה מובא כאן, אגב, זה שמקודם בחלק הקודם ראינו הלכה של רבה שאם יש נקב רק בקרום החיצוני של הריאה זה לא טרפה, אז אגב זה הגמרא מביאה עוד הלכות שלו. היום נראה חוץ מההלכה הזאת עוד חמש הלכות, מחר נראה עוד כמה. אז כאמור, את ההלכה הראשונה של רבה כבר ראינו, נעבור להלכה השנייה. אז ההלכה השנייה של רבא זה לגבי ריאה שהדימה. כלומר, אנחנו רואים שהריאה מאוד אדומה, זה אומר שבפנים הייתה איזושהי מכה, ואדם יצא והצטבר סמוך לפני השטח של הריאה, אבל לא יצא ממש החוצה. על זה אומר רבא, אם קצת מהריאה הדימה זה קשר, אם כל הריאה הדימה זה טרף, זה רבא, אבל רבינה דוחה את זה. הוא אומר, אין סיבה להבדיל בין קצת לבין הכל. כמו שבקצת אתה אומר שאם לא היינו שוחטים אותה, אז אדם היה חוזר ושוקע בתוך הריאה, ובהמה הייתה יכולה להבריא ולחיות, אז אותו דבר כשזה בכל הריאה. במה הייתה יכולה לחיות, ולכן גם הכל זה לא טרפה. זה רבינה, והוא גם הוכיח את זה מתחום אחר לגמרי, וזה חובל בשבת. מי שמוציא דם לבהמה או שרץ, זה נקרא חובל והוא חייב, אבל יש הבדל בין סוג הבהמה והשרץ. אם דובר בבהמה גדולה ובשמונה שרצים, שלהם יש אור עבה, אז שם, גם אם הוא לא ממש הוציא דם, אלא רק נתן מכה שרואים הצטברות של דם בתוך האור, אפילו שהוא לא יצא, כבר זה נקרא חובל, כי מן הסתם הוא יצא. אבל אם דובר בשאר שרצים שיש להם אור דק, אז שם, כיוון שיש להם אור דק, זה שעשית לו אדום, זה עוד לא אומר שהדם הזה הולך לצאת, ולכן זה שיש שם אדום זה לא נקרא חובל, זה רק חובל אם אדם יצא בפועל. זה שם בחובל. עכשיו אצלנו אומר אבינה, כמו ששם לא הבדלת בין מקצת לבין הכל, אלא בשמונה שרצים לא משנה כמה זה נקרא חובל, ובשאר שרצים לא משנה כמה אם זה מקצת או בהכל, זה לא נקרא חובל, אותו דבר בריאה. אם אתה אומר שבמקצת מהריאה זה בסדר, כנראה שאתה מדמה את הריאה לשאר השרצים שיש להם אור דק, ולכן זה שזה אדום זה עוד לא אומר שאדם יצא, ולכן זה לא טריפה. אותו דבר גם אם זה בכל הריאה, זה לא אמור להיות טריפה. זו דעת רבינה שהוא דחה את מה שרבא אמר. עד כאן הלכה השנייה של רבא. הלכה שלישית של רבא בשליש התחתון של עמוד ב' זה לגבי ריאה שיבשה. כלומר, שחטו את הבהמה, הוציאו את הריאה ורואים שהיא יבשה. אומר רבא, זה טרפה. עכשיו, מה נקרא יבשה? אז אפשר לדבר על שתי דרגות של יובש. דרגה ראשונה זה שאם אני מנקב את הריאה לא יוצא שום דם, זה מראה על יובש. דרגה שנייה שזה עוד יותר יבש, זה שאני מגרד את הריאה עם הציפורן וזה מתפורר, זה מראה על עוד יותר יובש. עכשיו, איזה דרגה צריך בשביל להטריף? אומר רב פאפי בשם רבא, צריך את הדרגה הגבוהה יותר. כלומר, שמגרדים עם הציפורן וזה מתפורר. אבל אם זה רק יבש בדרגה הנמוכה יותר, כלומר, זה אמנם לא מתפורר, אבל אם מכניסים שם סיכה לא יוצא דם, זה לא מספיק בשביל להטריף. זה רב פאפי, ואומרת הגמרא לכאורה, זה נתון במחלוקת נעים. איפה? בתחום אחר לגמרי, בבחור. בחור אנחנו יודעים שאם יש לו מום אז אפשר לאכול אותו גם מחוץ למקדש, ואחד מהמומים זה אם האוזן התייבשה, ושם יש מחלוקת איזה דרגה של יובש פותרת אותו מבחורה. תנקמה אומר שמספיק לנו הדרגה הראשונה, שזה לא מוציא דם, ורק רבי יוסי בן המשולם אומר שצריך את הדרגה השנייה שמגרדים עם הציפורן וזה מתפורר. אז לכאורה רב פאפי אצלנו בטריפה, שאמר שצריך את הדרגה השנייה, הוא כמו רבי יוסי בן המשולם שם בבחור, שגם כן אמר שצריך את הדרגה השנייה. זה מה שמציעה הגמרא, אבל דוחה הגמרא, לא. באמת רב פאפי יכול להסתדר גם עם רבנן שם. למה? כי שם דובר באוזן, האוזן זה איבר חיצוני, אז זה יותר רגיש, וממילא שם רבנן אמרו שגם אם זה רק יבש בדרגה הראשונה, זה כבר נחשב מום שלא עובר, ולכן זה פותר מבחורה. לעומת זאת, אצלנו בריאה, שזה איבר פנימי, זה יותר מוגן, שם אולי גם רבנן ידעו שבדרגה הראשונה זה עוד לא נחשב טריפה, ורק בדרגה השנייה של עוד יותר יובש, רק זה נחשב טריפה. עד כאן ההלכה השלישית של רבא לגבי ריאה שהתייבשה. הלכה הרביעית זה שלושה מקרים שדווקא לא מטריפים, וזה גילדי גילדי, אוכמי אוכמי וחזותה חזותה. מה הכוונה? אז גילדי גילדי זה איזשהו נקודות קטנות שנראה כאילו היא קיבלה מכה ויש שם קצת מוגלה, זה לא מטריף. אוכמי אוכמי זה שיש כתמים שחורים על הריאה, זה גם לא מטריף. וחזותה חזותה זה שיש כתמים צבעוניים על הריאה, כאן אומרת הגמרא שזה לא מטריף. בדף הבא נראה שיש צבעים שכן מטריפים, אז מסבירה שכאן מדובר בצבעים כאלה, כמו אדום וירוק, שהם לא מטריפים. עד כאן הלכה הרביעית. בהלכה החמישית נראה שני דינים, אחד ארבע שורות לפני סוף עמוד ב' ואחד בשורה הראשונה בממזיין עמוד א', וזה לגבי בועות. אם יש בועות על הריאה, אז אומר רבא בתחילת ממזיין, שאם יש שתי בועות ממש סמוכות אחת לשנייה, אז זה מטריף, כי הנחה היא שמה שיצר אותם זה איזשהו נקף שיש מתחתם. אבל אם כל בועה עומדת בפני עצמה, אז זה לא מטריף, כי אין סיבה לומר שיש שם נקף. זאת ההלכה הבסיסית. עכשיו על זה נוסיף שני דברים. דבר אחד אומר רבא, מה קורה אם יש בועה אחת, אבל חוצה אותו מין סדק קטן, שזה לא ברור האם באמת זה בועה אחת ואז זה קשר, או שאולי בעצם זה מחולק לשניים ואז זה טרף. מה עושים? בודקים, לוקחים סיכה קטנה, דוקרים את הבועה בצד כך שהנוזל שבתוך הבועה יוצא החוצה ורואים מה יצא. אם יצא רק החצי של הנוזל בצד שדקרנו אבל החצי השני נשאר בפנים, זה אומר שבעצם זה באמת מחולק לשתי בועות ולכן זה מטריף. אם הכל יצא, זה אומר שזה בועה אחת וזה קשר. זה דבר אחד. דבר שני, גם מה שאמרנו שאם זו בועה אחת, אז זה לא מטריף, זה כמובן כשהבועה סגורה. אבל אם יש בה נקב, אז ברור שזה מטריף, הרי יש נקב. אבל גם לזה יש מגבלה. מתי זה מטריף כשיש נקב? רק אם הבועה עם הנקב נמצאת במקום שבו השוחט לא מתעסק ולא נוגע. אבל אם זה במקום חיצוני של הריאה, שבו השוחט אחרי שהוא שוחט פותח את הריאה ומנפח אותה, ויכול להיות שתוך כדי הוא בטעות נגע בבועה, והבועה זה מן הסתם מקום רגיש, וזה מה שעשה את הנקב, אז זה קשר. כלומר, למרות שאנחנו לא יודעים שהשוחט עשה את זה, כיוון שזה במקום שאולי זה השוחט עשה, אז זה קשר. עכשיו אומרת הגמרא, לכאורה גם כשהבועה במקום פנימי יותר, לכאורה יש דרך להכשיר את זה בכל זאת. איך? באותה שיטה שבה עקרונית אפשר להכשיר כל נקב. אם אנחנו רואים שיש נקב בריאה, ואנחנו לא בטוחים האם הנקב הזה נעשה לפני השחיטה ואז זה טרף, או אחרי השחיטה ואז זה קשר, מה אפשר לעשות? נעשה עוד נקב בריאה, נסתכל על שני הנקבים אחד ליד השני, ונראה האם הם דומים. אם הם דומים, זה אומר שגם הנקב הראשון נעשה בעצם אחרי השחיטה, וזה קשר. אם הם לא דומים, אז הנקב הראשון נעשה לפני השחיטה, וזה פשוט. אז לכאורה אפשר אותו דבר לעשות גם עם הבועות. אם יש עוד בועה, נעשה גם בה נקב, נקרב את שני הנקבים ונראה אם הם דומים. אומר רבא, 4 שורות לפני סוף עמוד ב', לא. אין מקיפין בבועי. בבועות לא מקרבים ומשווים בשביל לראות, כי המראה של הנקב בבועה משתנה מהר, וגם אם הם דומים, אולי הם לא היו דומים לפני כן, ולכן זה לא מאפשר לנו להכשיר על ידי השוואה. עד כאן הלכה החמישית לגבי בועות. ראינו כאן כמה דברים. א', אם יש שתי בועות זה מטריף, בועה אחת זה לא מטריף. אם יש בועה שמחולקת קצת לשניים, אז בודקים אותה לראות אם היא אחת או שתיים. ב', אם יש בועה אחת עם נקב, אם היא במקום שבו אפשר לתלות שהשוחט עשה את זה, זה קשר. אם לא, אז זה טרף, וזה לא עוזר לעשות בדיקה על ידי בועה אחרת, זה עדיין יטרף. ונעבור להלכה השישית והאחרונה להיום, שהיא מאוד מפורסמת, כי היא קשורה לכל הנושא של בשר חלק או לא חלק, וזה סירחה בריאה. כלומר, אנחנו יודעים שהריאה מחולקת לכמה אזורים, יש אזור ימין ואזור שמאל, וכל אזור יש בו כמה אונות. באזור הימני יש אונה אחת גדולה למטה ועוד 3 אונות קטנות מעליה, באזור השמאלי יש אונה אחת גדולה למטה ועוד 2 קטנות מעליה. עכשיו, מה קורה אם שחטנו? וראינו שיש איזשהו חוט שמחבר בין 2 אונות, זה נקרא סירחה, אומר רבא, זה טרף. למה? כי מה זה החוט הזה בעצם? מסביר רש"י, החוט הזה נוצר מזה שהיה נקב בריאה, ויצאו כל מיני נוזלים החוצה דרך הנקב, ולאט לאט הם בנו איזשהו חוט כזה, והחוט הזה התחבר לעונה השנייה. ואם לא היינו שוחטים את הבמה, אלא נותנים לה סתם ככה להמשיך לחיות, באיזשהו שלב החוט היה מתנתק, ואז הנקב היה נחשף, והבמה הייתה מתה. לכן הבמה הזאת התרפה. אבל רב המקביל את החומרה הזאת. הוא אומר, זה דווקא כשהחוט מחבר בין 2 אונות שהן לא סמוכות אחת לשנייה. אבל אם הוא מחבר בין אונה לבין האונה שממש מעליה, אז כיוון שהם כל הזמן סמוכות, אז אם לא היינו שוחטים את הבמה, אין סיבה דווקא לומר שהחוט היה מתנתק, אלא יכול להיות שהוא תמיד היה נשאר שם, והבמה הייתה חיה עד 120. עד 120, ואומר הרן שכשיש נקב שמראש הוא יכול להיסתם והבמה תחיה, כמו במקרה הזה, זה לא טרפה. ולכן לסיכום, אם זה סירחה שמקשרת בין 2 אונות לא סמוכות, אז זה טרפה, בין 2 אונות סמוכות, אז זה לא טרפה, כי הסירחה לא הייתה יוצאת והנקב לא היה נחשף, והבהמה הייתה חיה עד 120. כאמור, הנושא הזה קשור לכל העניין של חלק בבהמה. לא ניכנס לזה כאן, מי שרוצה יכול לראות פה בעין משפט, הפניה ליורדיה, סימן למתת סעיף ד', תראו שם גם בסעיף א', את השולחן ערוך ואת הרמה. זה לא כל כך פשוט כמו שאנחנו רגילים לחשוב שהשולחן ערוך מחמיר והרמה מקל. יש מצבים שגם הרמה מחמיר ויש גם מצבים שהשולחן ערוך מקל. בכל אופן, תראו שם. בזה סיימנו את ההלכה השישית של רבא להיום. מחר נמשיך עם עוד הלכות שלו. נעצור כאן, הגענו ממש לשורה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור ל3 חלקים, בחלק הראשון דיברנו על כבד שניטל, אמרנו שיש מחלוקת בין המשנה שלנו למשנה בנו ד', האם מספיק שישאר משהו בשביל להכשיר או שצריך כזית, ובהנחה שצריך כזית ראינו מחלוקת איפה הכזית הזה, האם ליד המראה או למעלה, ולהלכה צריך גם פה וגם שם, אחרי זה ראינו כמה שאלות על הכזית הזה, מה הדין אם הוא מתלקט או מרודד או רצועה צרה, ונשארנו בתיקו. בחלק השני דיברנו על ריאה שנקבע, אמרנו שבריאה יש 2 קרומים, להלכה אמרנו שאם זה רק בעליון זה לא מטריף, אם זה בשניהם ברור שזה כן מטריף, אם זה רק בתחתון ראינו מחלוקת וגם שם הלכה היא שזה לא מטריף, ולכן אם אנחנו מנפחים את הריאה ושומעים איזושהי יבשה של אוויר אבל לא מצליחים למצוא את זה יוצא החוצה, גם אם שמנו במים, זה קשר כי כנראה זה אוויר שעובר בין השכבה הפנימית לחיצונית והוא לא יוצא לגמרי החוצה ולכן זה לא טריפה, זה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו 6 הלכות של רבא לגבי ריאה. הלכה אחת שראינו אותה כבר בחלק הקודם, זה אם יש נקב רק בקרום החיצוני של הריאה, זה כשר. הלכה שנייה זה לגבי ריאה שהדימה מקצתה כשרה כולה טרפה, זה ראווה, אבל רבינה דחה את זה ואמר שבשני המקרים זה כשר, כי זה שזה עדים זה לא אומר שאדם יצא החוצה, כמו במי שחובל בשבת בשאר שרצים, שגם אם העדים הוא לא נחשב חובל. הלכה שלישית, ראה שיבשה טרפה. כמה יבשה? אז אמרנו שצריך דרגה שנייה של יובש, שזה שהוא מגרד אותה עם הציפורן והיא מתפוררת. לא מספיק הדרגה הראשונה, השווינו את זה לבחור, ששם רבנן אומרים שזה כן מספיק בשביל לחשב מום קבוע, אבל אמרנו שם זה דווקא באוזן שזה איבר חיצוני, אבל בראה שיותר מוגנת צריך דווקא דרגה שנייה בשביל להטריף. הלכה רביעית, זה ראה שיש לגילדי גילדי, אוך מאוך מאו, חזות החזותה, היא קשרה. הלכה חמישית זה לגבי בועות, אם יש שתי בועות זה טרף, אם יש בועה אחת שקצת נראית כמו שניים בודקים אותה על ידי ניקוב של צד אחד, אם יש בועה אחת שיש בנקב אז זה טרף ולא עוזר להקיף בבועי, כלומר להשוות לנקב אחר בבועה אחרת. והלכה שישית והאחרונה להיום, אם יש סירחה שמחברת בין שתי אונות בריאה, אם זה אונות סמוכות זה כשר, אם זה אונות לא סמוכות זה טרף, כי מאחורי הסירחה מסתתר נקב והסירחה הייתה נופלת מתישהו ואז הנקב היה נחשף והבהמה הייתה מתה ולכן היא נחשבת טרפה. עד כאן, שוב אני מזכיר, תעבירו את השיעורים לחברים, בין אם אתם שומעים באתר, בטלפון, בוואטסאפ, לא משנה איך, אין לנו דרך אחרת להפיץ אותם, אנחנו סומכים לגמרי עליכם, כל טוב.